כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, י"ט בחשוון תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף נ"ה. אתם מאזינים לרדיו כולכם המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, בעזרת השם ובישועתו לטובה ולברכה, בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יורד דבר תקלה לידי ולא ייכשל מדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת וירא. אז למדנו את דפים נון ג' ונון ד' ממסכת בבא מציע, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, באיזה רוב תרומה בתהילה? התשובה, באחד ומאה. שאלה שנייה, אם ניתן לקדש אישה בביקורים ובמעשר? התשובה, בביקורים כן והם ממון כהן, במעשר לא, לדעת רבי מאיר שסובר שמעשר שני ממון גבוה. שאלה שלישית, מתי מעשר שני בטל ברוב? התשובה, כאשר אין בו שווה פרוטה ונכנס לירושלים ונפלו מחיצות. שאלה רביעית, מעשר שני שלא נכנס לירושלים, האם בטל ברוב ומדוע? התשובה, אינו בטל, מפני שאבי דבר שיש לו מתירים. שאלה חמישית, האם ניתן לפדות פירות שנקנו במעות מעשר שני? התשובה, לתנה של המשנה אפשר, לרבי יהודה אי אפשר. שאלה שישית, איך ייתכן שירושלים תאסר בטלטול בשבת ולמרות זאת יהיה מותר לאכול במעשר שני וקודשים? התשובה, אם נפלו מקצת מחיצות. שאלה שביעית, מה ההבדל בין פדיון מעשר שני ודאי לבין פדיון מעשר שני של דמי? התשובה, בדמי לא צריך חומש ואין צריך לבערו. שאלה שמינית, האם החומש מעכב את פדיון המעשר שני מן התורה? התשובה, זהו ספק בגמרא. שאלה תשיעית, פדה מעשר שני ולא הוסיף חומש, האם יוכל לאוכלו מחוץ לחומה? התשובה, לרב לזר יוכל, לרב יהושע לא יוכל, ואחרת רבי שבשבת יוכל וביום חול לא. השאלה האחרונה, האם החומש מעכב את חילול ההקדש? התשובה, לרבי אליעזר אינו מעכב, לחכמים מעכב, והכריע רבי יוחנן כרבי אליעזר בשבת. אלה מוריי ורבותיי, השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת וירא. דפים נון ג' ונון ד' ממסכת בבא מציע. וכעת אחי ורעי, כל ערוך ומוכן בסייעת הדשמיא גדולה לגשת לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י"ט בחשוון תשע"ז. עיקר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי, הלא הוא דף נון ה' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נ"ד עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף. מן המילים גופה, אמר רבי יהושע בן לוי, על הקדש ראשון מוסיף חומש, ועל הקדש שני אין מוסיף חומש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שבה הגמרא לברר את דינו של רבי יהושע בן לוי שאין מוסיפים חומש בפדיית הקדש שני. מה הכוונה הקדש ראשון והקדש שני? הקדש ראשון היינו דבר שהיה חולין והקדישו. הקדש שני היינו דבר שמקדישו תמורת חפץ אחר של הקדש. למשל, אדם שהקדיש את ביתו ועכשיו חפץ הוא לפדותו מרשות ההקדש, נוטל מעות ואומר יהיה הבית מחולל על המעות. נמצא שהבית היה הקדש ראשון ואילו המעות הם הקדש שני. אומרת הגמרא, גוף השנינו לאל, אמר רבי יהושע בן לוי, על פדיית הקדש ראשון מוסיף חומש, מי שפודה את ההקדש, ועל פדיעת הקדש שני אין מוסיף חומש. אמר רב עמאי תמא דרבי יהושע בן לוי שלא מוסיפים חומש בפדיעת הקדש שני. ואמר קרא, אמר הפסוק, ואם המקדיש יגאל את ביתו, יש לדייק מכך שרק המקדיש מוסיף חומש ולא המדפיס, דהיינו, שרק בפדיעת הקדש ראשון שבאה לו הקדושה מחמת עצמו, אז מוסיף חומש. אבל אם פודה אדם חפץ שהדפיס בו קדושה עבור פדיעת הקדש אחר, בזה אינו מוסיף חומש. ועוד בעניין הקדש שני, תני תנא קמי דרבי אלעזר, שנה תנא ברייתא לפני רבי אלעזר הדורשת את דברי הכתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק זך, ואם בבהמה הטמאה, ופדה בערכך. במקרא הזה מבואר שפודה בהמה טמאה מרשות הקדש מוסיף חומש על פדיונה. על כך אומרת הברייתא, מה בהמה טמאה מיוחדת בכך שתחילתה הקדש, דהיינו, שהיא הקדש ראשון, ולא התפיסה עבור פדיית הקדש אחר, ובהמשך תקשה הגמרא מדוע חייבים לומר שבהמה טמאה היא תחילת הקדש בדווקא, הרי יכול אדם להדפיסה תמורת הקדש אחר. בכל אופן כאן אומרת הגמרא, מה בהמה טמאה מיוחדת בכך שתחילתה הקדש, דהיינו שהיא הקדש ראשון, ולא התפיסה עבור פדיית הקדש אחר. וכמו כן, כולה מוקדשת לשמיים ואין לה בעלים חלק בה כלל, כי סתם הקדש בהמה טמאה לבדק הבית הוא, ואין לה בעלים שום חלק בה, ומועלין בה, כל הנהנה ממנה מעל, אף כל דבר שתחילתה הקדש, שהיא הקדש ראשון וכולה הקדש לשמיים, שאין לה בעלים בה כלום, מועלין בה. והטעם שדורשים את הפסוק הזה, משום שהיה צריך לכתוב, ואם בהמה טמאה, מדוע נכתב בבהמה, לומר שדין הוספת חומש נאמר רק לגבי פדיית הקדשות, שהן כבהמה טמאה. אמר לי רבי אלעזר לתנא, בשלמה התנאי הזה שיהיה כולה לשמיים, בא למעוטי קודשים קלים, זה בא למעט קודשים קלים, שמכיוון דאיתלו לבעלים בגוויו, מאחר שיש לבעלים חלק בבשרם של הקודשים הקלים, להתבאו מעילה, אין בהם דין מעילה. אלא התנאי הזה שיהיה תחילת הקדש למעוט המאי, איזה דבר הוא בא למעט? וכי תחילת הקדש הוא דאית במעילה סוף הקדש, להית במעילה? האם רק הקדש ראשון יש בו מעילה, ואילו דבר שהתפיסו בו קדושה תמורת הקדש אחר, אין בו מעילה? והרי הדבר היא לא כך. דילמה, לעניין חומש כאמר, שמה אין כוונתך לבאר את דברי הברייתא לעניין מעילה, אלא לעניין חומש. דהיינו שלמרות שנקטה הברייתא לשון מעילה, למרות זאת לא נתכוונה אלא לחומש. וטעם הדבר שנתקנה חומש בשם מעילה, מאחר שאף המועל בהקדש חייב להוסיף חומש. אז אולי אתה מתכוון לעניין חומש, הוא כרבי יהושע בן לוי שאמר שעל פדיון הקדש ראשון מוסיפים חומש, ועל פדיון הקדש שני אין מוסיפים חומש. אמר למשיב אותו תנא לרבי אלעזר, אין, אחי כאמינה, אכן זו הייתה כוונתי בדברי הברייתא. שואלים תוספות בדיבור המתחיל לעניין חומש כאמרת, כיצד ייתכן לומר שכוונת הברייתא לעניין חומש, הרי אם כן נמצא מבואר בברייתא שכל דבר שאין כולו לשמיים, לא מוסיפים חומש בפדיונו, והדבר הוא לא כך, שהרי שלמים שאין כולו לשמיים, יש לבעלים חלק בזה, ומכל מקום מוסיפים חומש בפדיונו, כמו שמבואר במסכת מנחות דף פי בית עמוד א', תרצים התוספות שבתורת כהנים בפרשת בחוקותיי יש המשך לברייתא הזו. שם נאמר, מיניין לרבות קודשי קודשים וקודשים קלים של ציבור ושל יחיד, תלמוד לומר בהמה, ואם בהמה ואם כל בהמה, נמצא שגם אם בתחילת הברייתא נתמעט כל דבר שאינו תחילת הקדש וכולו לשמיים, מכל מקום לבסוף נתרבו גם קודשים קלים. בקשה עכשיו הגמרא על דברי הברייתא אומרת שבהמה טמאה נחשבת לתחילת הקדש. אמר לי רבשי לרבינה וכי בהמה טמאה רק בתחילת הקדש איתה, האם ניתן להקדיש אותה רק בתורת הקדש ראשון ובאמצע הקדש ליתה? ולא ניתן להדפיס בקדושה תמורת דבר אחר של הקדש, הרי הדבר הוא לא כך. ומדוע אומרת הברייתא שיש ללמוד מבהמה טמאה שאין מוסיפים חומש על הקדש שני? מתרצת הגמרא אמר לי ישיב רבינה לרבשי, הטעם שיש ללמוד מבהמה טמאה שאין מוסיפים חומש על הקדש שני, לפי שאינה שייכת בסוף הקדש. אין בהמה טמאה נשארת בקדושתה לעולם, אלא יש לפדותה בדמים או בחפץ אחר, מכיוון שאין היא ראויה לקורבן ואף לא לבנותה בתוך בניין בית המקדש. ומאחר שאינה שייכת בסוף להקדש, או אינה שייכת בסוף הקדש, יש ללמוד ממנה למעט כל דבר שאינו תחילת הקדש, אין מוסיפים חומש בפדיונו. שווה הגמרא ומקשה. אמר לי רבה חמיד יפתי לרבינה, באמצע הקדש, מי הייתה? הרי מכל מקום בהמה טמאה שייכת באמצע הקדש, הרי ניתן להדפיסה תמורת הקדש אחר, ואם כן עדיין יש להקשות ולא סיפנה מחומש, שיוסיף חומש גם בפדיון הקדש שני, מתרץ את הגמרא, אמר להישיב רבינה לרבה חמי דיפתי, הרי הוא כסוף הקדש. אמצע הקדש הוא כמו סוף הקדש. מה סוף הקדש? אינו מוסיף חומש בפדיונו. כמו שמצינו לגבי בהמת מאה שינה שייכת בסוף הקדש ויש חומש בפדיונה. אף אמצע הקדש יש ללמוד שאינו מוסיף חומש בפדיונו. שהרי לא הוצרך הכתוב ללמדנו שאין מוסיפים חומש כשפודים דבר שהוא סוף הקדש, מאחר שאינו נפדה כלל, שאם היה נפדה, לא היה מכונה סוף הקדש, אלא אמצע הקדש. ובהכרח, שהטעם שהוצרך הכתוב למעט שאין מוסיפים חומש בפדיון סוף הקדש, זה כדי ללמדנו על אמצע הקדש, שאף שיש בו פדיון אינו מוסיף חומש. ואם לא שגילה הכתוב כן לגבי בהמת מאה, לא היה ניתן לדמות אמצע הקדש לסוף הקדש, הרי סוף הקדש לא שייך בו חומש, מאחר שאינו נפדה. אמר לי רב זוטרא בריידר רב מרי לרבינה, מהי חזית דמדמית לי לסוף הקדש? מה ראית לדמות אמצע הקדש לסוף הקדש שאין מוסיף חומש בפדיונו? נדם יהיה לתחילת הקדש, הרי ניתן לדמותו לתחילת הקדש שמוסיפים בו חומש. ובתירוץ השני מסבירים התוספות שכוונת רב זוטרא בריידר רב מרי להקשות, מניין לגמרא שיש ללמוד שני דברים מבהמת מאה, אחד שדבר שאין כולו לשמיים אין מוסיפים חומש בפדיונו, והדבר השני שדבר שאינו הקדש ראשון אין מוסיפים חומש בפדיונו. הרי ייתכן לומר שלא בא כתוב להשמיענו, אלא את הדין הראשון של כולה לשמיים, ולא את הדין השני לגבי הקדש שני, שבזה יש לדמות אמצע הקדש לתחילת הקדש שמוסיפים חומש בפדיונו. אמר לי רבינה לרב זוטרא בריידר רב מרי, מסתברא לסוף הקדש הוולה לדמויה, אם מסתבר שיש לדמות אמצע הקדש לסוף הקדש, שכן נתפס מנתפס, שכן בשניהם הקדושה נתפסת תמורת הקדש אחר, ואינם דומים לתחילת הקדש הקדושה חלה על ידי אמירה ללא הדפסה בדבר אחר. אילו הריטב"א מסביר את דברי הגמרא, שכל סוף הקדש הוא דבר קדוש הראוי לעמוד בקדושתו, וכן אמצע הקדש על פי רוב הוא דבר שראוי להיות קדוש לעולם, כי מן הסתם אין מחללים הקדש ראשון, אלא על דבר הראוי לעמוד בקדושתו, ולכן יש לדמות אמצע הקדש לסוף הקדש. אבל תחילת הקדש אינו דומה להם, כי פעמים רבות אינו ראוי להיות קדוש לעולם, כגון במקדיש בית ושדה שסופם להתחלל על דבר אחר. אם מקדיש אדם מתחילה דבר הראוי לעמוד בקדושתו לעולם, הוא לא נקרא תחילת הקדש, אלא סוף הקדש. שואלת הגמרא עד הרבה, לתחילת הקדש אבל לדמויה, יש לדמות אמצע הקדש לתחילת הקדש, שכן דבר שיש אחריו קדושה מדבר שיש אחריו קדושה, בשניהם ניתן להדפיס בהם דבר אחר להקדש ולהוציאם לחולין, בעוד שדבר שהוא סוף הקדש לא ניתן לחלל את קדושתו על דבר אחר. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרא מן התירוץ שיש לדמות אמצע הקדש לסוף הקדש, ומבארת באופן אחר כיצד יש ללמוד מבהמת מאה שלא מוסיפים חומש בפדיית הקדש שני. כדי אמר רבא, כפי שביאר רבא במסכת יום הדף למדלת עמוד א' את דברי הכתוב לגבי סדר המערכה. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', וביאר עליה הכהן העיצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים. לפיכך הוסיף הכתוב את ההות ה' במילה ההולה, כדי ללמד שתהיה עולה זו של קורבן התמיד עולה ראשונה לקורבנות היום, ולא יהיה שום קורבן קרב קודם תמיד של שחר. החנמי, כך גם כאן יש לדרוש את הכתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק זך, ואם בבהמה התמאה ופדה בערכך ויסף חמישיתו עליו. לפיכך הוסיף הכתוב את האות ה' במילה התמאה, לומר לך שדווקא בהמה תמאה שהיא ראשונה להקדש מוסיפים חומש בפדיונה, אבל על פדיון הקדש שני אין מוסיפים חומש. הביאה הגמרא ראיה לדברי רבי יהושע בן לוי שלא מוסיפים חומש על פדיית הקדש שני. תניא נאמר בברייתא כבתי דרבי יהושע בן לוי, כשיטתו של רבי יהושע בן לוי. אדם החפץ לפדות פרה או טלית של הקדש, ונוטל פרה או טלית של חולין ואומר, פרה זו תהיה קדושה תחת פרה של הקדש, או טלית זו של קדושה תהיה תחת טלית של הקדש, הדין הוא שהקדשו פדוי. יד שואלים התוספות דיבור המתחיל פרה. הרי נאמר בפסוק, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. משמע שאי אפשר להמיר, ואי אפשר לפדות פרה. תרצים התוספות שהדין הזה נאמר רק בקודשי מזבח תמימים הראויים להקרבה, ואילו הברייתא שלפנינו עוסקת בקודשי בדק הבית. ואף שהמדפיס בהמה תמימה לבדק הבית עובר בלא תעשה, מכל מקום חלה הקדש. אלא שכאשר פודים את הבהמה הזו, יש למוכרה לצורכי קורבנות. תירוץ נוסף אומרים התוספות שניתן להעמיד את הברייתא שלפנינו אפילו בקודשי מזבח, ובאופן שנפל בהם מום קודם שהקדישם, שבזה אין את הדין, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. אם כן, חוזרים אל הברייתא שנאמרה כשיטתו של רבי יהושע בן לוי. אדם שחפץ לפדות פרה או טלית של הקדש, ונוטל פרה או טלית של חולין ואומר פרה זאת תהיה קדושה תחת פרה של הקדש או תלית, זאת תהיה קדושה. תחת תלית של הקדש, הדין הוא שהקדשו פדוי. אף אם הפרה או התלית שהתפיס בהם קדושה, לא שווים כערך הפרה או התלית של ההקדש. כמאמר שמואל לקמן בדף נ"ז עמוד א', הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, מחולל. ומכל מקום יד ההקדש על העליונה, שאם הפרה או התלית שהתפיס שווים יותר משל ההקדש, קנה ההקדש את הכל. אם שווים הם פחות משל ההקדש, עליו להשלים את הדמים להקדש. שואל הריטב"א, מאחר שחל הפדיון, מדוע עליו להשלים את ההפרש? והוא מתרץ שאומנם דין תורה חל הפדיון, אבל חכמים חייבו לשלם את ההפרש כדי שלא יהיה הקדש נפסד. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אמר פרה זו בשווי 5 סלעים תהיה קדושה תחת פרה של הקדש, או שאמר תלית זו בשווי 5 סלעים תהיה קדושה תחת תלית של הקדש, אף בזה הקדשו פדוי, ואף אם אין התלית או הפרה שווים 5 סלעים כפי שאמר, אלא שעליו להשלים את ההפרש להקדש. מוסיפה הברייתא ואומרת, שעל פדיית ההקדש הראשון הרי הוא מוסיף חומש, אבל על פדיית ההקדש השני, אם יחפוץ עכשיו לשוב ולפדות את הפרה או את התלית שהקדיש תמורת פרה ותלית של הקדש, אינו מוסיף חומש. הנה מוכח מדברי הברייתא, כדברי רבי יהושע בן לוי, שאין מוסיפים חומש אלא על פדיית הקדש ראשון, ולא על פדיית הקדש שני. וחי את החי וראי, הגענו למשנה במרכז דף נ"ה עמוד א'. המשנה הזו אינה מכלל כוונת הפרק, אלא כיוון שביאר שיעור ההונאה, ביאר גם את שיעור הטענה. ואגב שיעור הטענה, ביאר גם את שיעור ההודעה. ואגב שיעור ההודעה, שהיא פרוטה, ביאר עוד דברים נוספים ששיעורם בפרוטה. כך מסביר המאירי. וכך אומרת המשנה בדף נ"ה עמוד א', ההונאה, המוכר חפץ לחברו והונה אחד את חברו בשווי המקח, שיעורו הוא 400 כסף למקח ששוויו סלע. כמו שלמדנו לעיל בדף מ"ט עמוד ב', ש400 כסף הם שישית מסלע. הסלע יש בו 4 דינרים, כל דינר יש בו 6 מאות. נמצא שבסלע יש 24 מאות, ו4 מאות הם שישית מסלע. ואם עונה את חברו במקח בשיעור כזה, המקח קיים וצריך להחזיר את העונה. והטענה שתובע את חברו והנתבע מודה במקצת, כדי שיחייבו שבועת הדיינים מחמת שמודה במקצת, צריך שיתבע את חברו לפחות 2 מאות כסף. כפי שדורש את הגמרא במסכת שבועות דף למתת עמוד ב' מהפסוק בספר שמות פרק חבב, פסוק וב, כסף או כלים. מה כלים? 2, אף כסף 2. מה כסף דבר חשוב? אף כל דבר חשוב. וההודעה שהנתבע מודה לטענתו צריכה להיות שווה פרוטה וכופר בשר. או שכופר בפרוטה ומודה בשר. ואז דינו כמודה במקצת הטענה שחייב שבועה. וזה כשיטת שמואל בו דף למתת עמוד ב', אבל רב סובר שצריך שתהיה הטענה 2 כסף ופרוטה, ויכפור 2 כסף ויודה בפרוטה. אבל אם התובע תבע פחות משתי כסף, או שהנתבע הודה או כפר פחות מפרוטה, אין זה מודה במקצת ואינו נשבע. המשנה מביאה כמה דינים נוספים ששיעורם בפרוטה. 5 פרוטות הן, 5 דברים שדינם תלוי בשיעור פרוטה, שאין צריך יותר מפרוטה ובפחות מפרוטה, אינם נועגים. ההודעה של מודה במקצת צריכה שתהיה לפחות שווה פרוטה, כפי שנתבהר במשנה לעיל. האישה מתקדשת לאיש בשווה פרוטה, ונכלל בזה גם קרקע שנקנית בפרוטה, כיוון שקידושי אישה בפרוטה לומדים במסכת קידושין, בדף הראשון ממקח וממקר, בגזרה שווה כיחה כיחה, משדה עפרון. כך בחידושים המיוחסים לריטב"א. והנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש בשוגג מעל, ויצא ההקדש לחולין וצריך להביא קורבן אשם מעילה. והמוצא חפץ השווה פרוטה שיש בו סימן חייב להכריז, לברר למי נאבד ולהשיב את האבידה לבעליה. אבל אם אין בשווה פרוטה, אינו חייב להשיבה. כפי שדרשה הגמרא לעיל בדף זך עמוד א' מהפסוק אשר תובד ממנו, פרט לאבידה שאין בשווה פרוטה. והגוזל את חברו שווה פרוטה ותבעו לבית דין ונשבע לו לשקר שלא גזלו. והיינו באופן שגזלו 2 כסף וכשתבעו עודה במקצת וכפר לפחות בפרוטה שחייב שבועת מודה במקצת כשיטת שמואל, שדי שתהיה התביעה 2 כסף ההודעה או הכפירה שווה פרוטה. אבל שוב נציין שלשיטת רב שצריך שתהיה כפירת הטענה 2 כסף, שבא לשוב בתשובה ומודה על הגזלה צריך ליתן לחברו נוסף על הגניבה עוד חומש. וכן מביא קורבן אשם, וכיוון שצריך זאת לכפרה, יוליכנו אחריו, יוליך את הגזילה אחר חברו הנגזל, אפילו אם חברו הלך למדי, אפילו אם הנגזל נמצא במדי. ואין די שישיב זאת לידי שלוחו, ככתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, לאשר הוא לא, יתננו ולא ליד שלוחו. נחלקו הראשונים בביאור הטעם שבפחות מפרוטה אין צריך להשיב. האם משום שעל פחות משווה פרוטה דרך אנשים למחול? או שהדבר נובע מהלכות שיעורים, שרק בשיעור פרוטה יש דין גזילה. אמר המשיף מדקדק מרשי שרק לעניין להוליך למדי צריך פרוטה, אבל אם הנגזל נמצא כאן, חייב להשיב גם פחות מפרוטה. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ההונאה ארבעה כסף. מקשה הגמרא מדוע צריכה המשנה לומר זאת? הרי תנין אחד הזימנה, שנינו את הדין הזה פעם אחת לאל בדף ממתת עמוד ב'. ההונאה היא בשיעור ארבעה מאות כסף מ-24 כסף לסלע. דהיינו, אם היה המקח בשווי סלע ורימה אחד את חברו בארבע מאות, שהם שטות למקח, שישית למקח, שבסלע יש 24 מאות, ארבע מאות הם שישית, אז באופן זה יש דין הונאה והמקח קיים, וצריך להחזיר את העונה, מדוע צריך לשנות זאת שוב כאן במשנה? ותרצת הגמרא, אמנם לא היה צריך לשנות במשנה הזו להשמיענו את הדין עצמו, אבל כיוון שרצה לשנות את המשך המשנה, הטענה שתי מאות כסף וההודעה במקצת כדי להתחייב שבועת הדיינים צריכה להיות שווה פרוטה, דין זה יצטרך אליי, הוא צריך התנה לשנותו, ולכן שנה אגב זאת גם את תחילת המשנה. מקשה שוב הגמרא, נמי תנינה, גם את הדין הזה שהטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה, שנינו כבר במסכת שבועות דף למתחת עמוד ב' שנאמר בה, שבועת הדיינים, שבועה שמחייבים הדיינים על ידי הודעה במקצת, צריך שתהיה הטענה לפחות שתי מאות כסף, וההודעה במקצת צריכה להיות לפחות שווה פרוטה. אם כן, נשאלת השאלה מדוע הוא צריך התנה כאן לשנות את הדין הזה. ותרץ את הגמרא, אמנם גם הדין הזה לא הוא צריך להשמיענו, אבל סיפה יצטרך אלי. הוא צריך לשנות את הסיפה, דקטני שנינו בסיפה, חמש פרוטותן. ואגב, זה שנה גם, הטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה. דהיינו, שרצה לשנות חמש פרוטותן, כדי להשמיענו שרק חמש פרוטות ולא שש. כמבואר לכמן. וכיוון שאין לזה שייכות לכאן, הוא צריך לשנות כאן תחילה, הטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה. וכיוון שאין לזה שייכות לכאן, הוא צריך להקדים ולשנות שוב העונה ארבעה כסף, ואחריו אפשר לשנות גם הטענה שתי כסף, ששני דינים אלו תלויים במאות כסף. בהמשך הדין הוא זה, שההודעה שווה פרוטה, ואחריו אפשר לשנות חמש פרוטות, אין ואגב חמש פרוטות, שנה אחר כך לכמן בדף נ"ה עמוד ב', חמש חומשין. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חמש פרוטות אין. שואלת הגמרא, ולתננה מי שתכתוב המשנה גם שהעונה הפרוטה, וזה באופן שהמקח היה שש פרוטות. מתרצת הגמרא, אמר רב כהנא, זאת אומרת, מזה שהמשנה לא כתבה את הדין הזה, זה מלמד אותנו שאין דין הונאה לפרוטות. שהמענה את חברו בפרוטה כשהמקח הוא שש פרוטות, אינו צריך להחזיר את ההונאה, אלא רק מאיסר שהוא מטבע קטן ביותר ושוויו שמונה פרוטות. כלומר, שהמקח יהיה שישה איסרים וההונאה איסר, שזה שישית המקח. ולוי אמר, יש הונאה גם לפרוטות. ומה שלא נאמר הדין הזה במשנה, משום שזה בכלל גזל. וכן תני לוי במתנית, כך שנה לוי בברייתא שלו, חמש פרוטות הן. ההונאה פרוטה, אם היה המקח בשווי שש פרוטות והונה אחד את חברו בפרוטה, צריך להחזיר לו את ההונאה. וההודעה של מודה במקצת היא לפחות פרוטה, וקידושי אישה בפרוטה, וגזל שכפר הגזלן ונשבע עליו, שצריך להילך אחריו אפילו למדי כשהוא רוצה לחזור בתשובה, בכמה צריך להיות הגזל? בפרוטה. וישיבת הדיינין, כשתובע את חברו ויש לו עידים, או כשהחייב מודה, אלא שמשתמט מלשלם, וצריך שישבו הדיינים לדין, לקוף אותו, היא רק בפרוטה. משום שסתם בני אדם מוכלים זה על זה, על פחות משווה פרוטה, ואין תביעתו תביעה. אומר הריטב"א, דווקא לממון פחות מפרוטה אין בית דין נזקקים, אבל כלי, גם אם הוא פחות מפרוטה, בית דין נזקקים. בית דין יושבים לדון. וגם אם מדובר שהתובע לא רוצה למחול על פחות מפרוטה, בטלה דעתו אצל כל אדם ואין משגיחים בו ובצעקתו. שואלת הגמרא, ותנא דידן, התנא שבמשנתנו, מה איתם הלא קטני? מדוע הוא לא שנה שישיבת הדיינים היא בפרוטה ומעלה? ואין לומר שהתנא במשנתנו סובר כרב קטינה לקמן שבית דין נזקקים אפילו לפחות משווה פרוטה, משום שמסקנת הגמרא לקמן, שגם לרב קטינה תחילת דין רק בשווה פרוטה? תרצת הגמרא, תנא לי גזל. שנה התנא במשנתנו ששיעור גזל הוא בפרוטה, וכיוון שהתבהר ששיעור גזל הוא בפרוטה, הרי שפרוטה היא ממון, וודאי שבית דין קופים על כך. שואלת הגמרא, ומי לא תני גזל וקטני אבידה? וכי לא שנה התנא גם את הדין שגזל בפרוטה וגם את הדין שצריך להשיב אבידה בפרוטה? הרי שעל אף שכבר השמיענו שפרוטה היא ממון, משמיע לנו התנא שצריך להשיבה באבידה, ולכן גם ישיבת הדיינים היה צריך התנא לשנות, מתרץ את הגמרא הנח, גזל ואבידה, איצטריך אלי. הוא צריך לכתוב את שניהם כיוון שיש בהם דינים שאי אפשר ללמוד אחד מהשני. גזל יש חידוש שהגוזל מחברו שווה פרוטה ונשבע לו. יוליכנו אחריו, אם הוא רוצה לחזור בתשובה ולהשיב את הגזלה, צריך להוליך את הגזלה עד שיחזיר לידו ממש של הנגזל. ואפילו למדי צריך להיליך אחריו. ואת הדין הזה אי אפשר ללמוד מהאבידה. ואילו באבידה יש חידוש המוצא אבידה שווה פרוטה, חייב להכריז, ואף על גב דזל, למרות שאוזלה האבידה בין המציאה להכרזה. אבל בישיבת הדיינים אין חידוש מיוחד ואפשר ללומדו מגזל, ולכן לא מצא התנה צורך להשמיעו. שואלת הגמרא, ולוי ששנה בברייתא שלו ישיבת הדיינים בפרוטה ולא שנה אבידה בפרוטה, מה הייתה מלא תני, מה הטעם שלא שנה בברייתא שלו שאבידה בפרוטה? מתרצת הגמרא, אין צורך לומר זאת, כיוון דתנה לי גזל. כבר שנה ששיעור גזל הוא בפרוטה, וכיוון שרואים בגזל שפרוטה היא ממון, ודאי שצריכים להשיבה. שואלת הגמרא, ומי לא קטני גזל וקטני ישיבת הדיינים? וכי לא שנה התנה גם את הדין שגזל בפרוטה וגם את הדין שישיבת הדיינים בפרוטה, למרות שאפשר לשמוע אחד מהשני? מתרצת הגמרא, אף ששנה ששיעור גזל הוא בפרוטה, ישיבת הדיינים בפרוטה איצטריך אלי, הוא צריך להשמיע לנו את זה כדי להפוקי להוציא מדי רב קטינה, מדעתו של רב קטינה, דאמר רב קטינה, בית דין נזקקים לישב לדון אפילו אם הנידון הוא לפחות משווה פרוטה. שואלת הגמרא, ולוי, מה הייתה מלא קטני, מה הטעם שלא שנה בברייתא שלו שנהנה מהקדש בשווה פרוטה מעל? תרצת הגמרא, דווקא בחולין כמיירי, לוי עוסק בענייני חולין, אבל בקודשים לא כמיירי, בקודשים הוא לא עוסק, ולכן הוא לא הזכיר שנהנה מהקדש בשווה פרוטה מעל. שואלת הגמרא, אל התנה דידן, התנה של משנתנו דקמיירי בקודשים, שהוא עוסק גם בקודשים, שהרי שנה את הדין שנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש מעל, ניתנה שישנה גם שפדיון מעשר שני בפרוטה, אבל אם אין המעשר שני שווה פרוטה, לא תופס פדיונו. מתרץ את הגמרא שהתנה של משנתנו סובר כמאן דאמר לאל בדפנון ג' עמוד ב', שאין די שיהיה במעשר שני שווה פרוטה, אלא צריך שיהיה המעשר שווה ארבע פרוטות, כדי שיהיה ראוי להוסיף בחומשו שווה פרוטה, כדי שיוכל להתקיים הכתוב שצריך להוסיף חומש, ואם אין בחומשו פרוטה, אינו תופס פדיונו. שואלת הגמרא, וליטני שישנה במשנה שחומש מעשר שני זה בפרוטה. תרצת הגמרא, התנה של משנתנו דווקא בקרנה כמיירי, בקרן הוא עוסק, אבל בחומש לא כמיירי, בחומש הוא אינו עוסק ולכן הוא לא כתב זאת. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי רב קטינה, שבית דין נזקקים, בית דין דנים אפילו בתביעה של פחות משווה פרוטה. אומרת הגמרא, גוף אמר רב קטינה, בית דין נזקקים לישב ולדון אפילו אם הנידון הוא לפחות משווה פרוטה. מה תברא ומקשה הגמרא על דברי רב קטינה? נאמר בפסוק לגבי מי שמעל בהקדש בשגגה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ז, שמלבד שצריך להביא קורבן אשם מעילות, גם ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. לומדים מהפסוק הזה, ואנחנו בדף נון ה' עמוד ב', לרבות את המועל בהקדש בפחות משווה פרוטה להישבון, שצריך להשיבו להקדש. ולומדים זאת מהמילה את. כל מקום שמופיע את בא לרבות. מדייק את הגמרא, דווקא לקודש שהתרבה מהפסוק אין צריך להשיב גם אם זה שווה פחות משווה פרוטה, אבל להדיוט שאין פסוק לרבותו, לא צריך להשיב פחות משווה פרוטה. אז מדוע אמר רב קטינה שבית דין נזקקים אפילו לפחות משווה פרוטה? לכן דוחה הגמרא את מה שהובא בשם רב קטינה, אלא באמת בית דין אין נזקקים להישב בדין, כגון שטבע אחד את חברו לשווה פרוטה, כל זמן שלא עמדו ממושב בית הדין גומרים את הדין אפילו אם הנתבע חזר וטבע את התובע לנידון שהוא פחות משווה פרוטה. משום שרק בתחילת ישיבת בית הדין, בעינן אנחנו צריכים שיהיה נידון על פרוטה, אבל בגמר דין, לא בעינן פרוטה, אין אנו צריכים שיהיה פרוטה, אלא גם על פחות מפרוטה דנים. ומה שהתבהר לאל בדף נ"ה עמוד א', שלוי מוציא מדבריו של רב קטינה, היינו שרב קטינה אמר שבגמר דין אין צריך פרוטה, ואילו לוי סובר שגם בגמר דין צריך ששווי התביעה תהיה פרוטה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף נ"ה עמוד ב'. גם המשנה שלפנינו לא שייכת לענייני הפרק הזה, פרק הזהב, הפרק הרביעי של מסכת בבא מציעא. אלא אגב שהביאה המשנה לאל בדף נ"ה עמוד א', חמש פרוטות הן, מביאה המשנה שלפנינו גם שחמש חומשין הן. אומרת המשנה בדף נ"ה עמוד ב', חמישה מיני תשלומי חומשין הן, שצריך להוסיף חומש על שווי הדבר שהביאו לידי חיוב. ואילו הן? זר שאינו כהן האוכל בשוגג תרומה גדולה, אבל אם הוא אכל במזיד אינו משלם אלא קרן, כמבואר במשנה במסכת תרומות פרק ז' משנה א', וכן אם אכל תרומת מעשר שמפריש הלוי עשירית מן המעשר שקיבל מהישראל, ונותן הלוי לכהן את התרומת מעשר, דינו כתרומה. וכן אם אכל תרומת מעשר של דמי, שהופרשה מפירות שנקנו מעם הארץ, שחשישו חכמים שמה עם הארץ לא יפריש ממנו מעשרות, והפריש הקונה מעשר ראשון, ומהמעשר הפריש תרומת מעשר, וכל מה ששנינו לאל שאין לה דמי חומש, היינו כשפודה מעשר שני של דמי, כיוון שאין עושה עבירה בכך, אבל באוכל תרומת מעשר של דמי שעבר עבירה, כן מוסיף חומש. כך תוספות דיבור המתחיל ויחזור ויבדה. ועוד אומרת המשנה והחלה שמפרישים מן האיסה, משלש עשירית איפה איסה, צריכו להפריש ממנה חתיכה ולתנה לכהן ונקראת חלה. ומהתורה אין שיעור להפרשה הזו, וחכמים נתנו בשיעור. בעל הבית נותן אחד מ-24 מן האיסה, ונחתום אחד מ-48. דינה של החלה כתרומה, שמותרת באכילה רק לכהנים תאורים, כשהיא תאורה. והביקורים, אומרת המשנה שמביאים מביקורי שיבת המינים לבית המקדש, זר שאכל בשוגג אחד מכל אילו, מוסיף על הקרן שמשלם חומש, ונותנו לכהן. אומר הריטב"א, שהמשנה כתבה מוסיף חומש בכל אחד מן החמישה חומשים, ולא הסתפקה בכך שיכלה לכתוב בסוף המשנה בכל אילו מוסיף חומש, כדי לומר שהחמישה הראשונים שנשנו כאן, אחד הם, שהרי אין כתוב בהם מוסיף חומש אלא לבסוף. השניים הבאים, אחד הם. ולכן שנה גם באחרונים בכל אחד מוסיף חומש, כדי לומר שנעונים כל אחד לחוד. אם כן, חמישה אילו נחשבים מין חומש אחד, כיוון שבכולם חיוב החומש בא מחמת ששם תרומה להם. בתרומת מעשר נאמר והרימותם ממנו תרומת השם, בחלה כתוב החלה תרים ותרומה, בביקורים כתוב ותרומת ידך, ודרשו חכמים שתרומה זו ביקורים היא. ובתרומה כתוב ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו, והפסוק הזה מדבר בתרומה שכל הפרשה עוסקת בה. הדבר השני מתוך החמישה מיני תשלומי חומשינן, והפודנת הרווי, פירות אילן בשנה הרביעית לנטייתו. מי שנוטע אילן מאכל בשלוש שנים הראשונות לנטייתו, יש לפירותיו דין אורלה, ואסורים הם בהנאה. בשנה הרביעית מותרים פירותיו באכילה, אבל קדושים הם בקדושת נטע רווי, שצריך לעלותם לירושלים או לבדותם, ולעלות את דמיהם בכדי לחללם בירושלים על פירות אחרים, ולאוכלם שם בתארה. וכן הפודה פירות מעשר שני, שדינם של אילו לעלותם ולאוכלם בירושלים או לבדותם ולעלותם, את דמיהם לירושלים לקנות בהם מאכלים לאוכלם שם. הנטע רווי או המעשר שני הם שלו, מוסיף על כסף הפדיון חומש מדמי הפירות. שני הדינים הללו גם הם נחשבים כאחד, כיוון שנטע רווי לומדים במסכת קידושין דף נ"ד עמוד ב' בגזירה שווה קודש קודש ממעשר שני. ובמעשר שני נאמר, ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. השלישי מהחמישה מיני תשלומי חומשין, זה הפודה את הקדשו, שהוא הקדישו, מוסיף על דמיו חומש. הרביעי זה הנהנה שווה פרוטה מן ההקדש בשוגג, שחייב לשלם להקדש את שנהנה, ומוסיף חומש על התשלום הזה. וצריך להביא גם קורבן מעילה. והדבר החמישי מהחמישה מיני תשלומי חומשין, והגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו בשקר שלא גזלו, שבא לשוב בתשובה ולהתכפר ולהחזיר את הגזלה לבעליה, מוסיף חומש על הממון שגזל ונותנו לנגזל. הוא הדין לעניין הכופר בפיקדון, אם נשבע לשקר ורוצה הוא להתכפר, מביא אשם וחומש, ואת זה המשנה לא הוא צריכה לפרש, כיוון ששניהם כתובים בפסוק אחד. כך מסביר התוספות יום טוב. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רבי אלעזר בן בדת מקשה על הדין המוזכר במשנה שהאוכל תרומת מעשר של דמי בשוגג, מוסיף חומש. אמר רב הקשיא לי לרבי אלעזר בן בדת, מה ששנינו במשנה שזר האוכל בשוגג תרומת מעשר של דמי, מוסיף חומש. הרי תרומת מעשר של דמי מדאורייתא חוליני, שהרי אין חיוב מדאורייתא להפריש תרומת מעשר מדמי, וכל קדושתה היא רק מדרבנן. שואל רב אלעזר בן בדת, וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם שיצטרכו להוסיף חומש כתרומת מעשר של תורה? ולמרות שמצינו בכמה מקומות שחכמים עשו חיזוק לדבריהם אפילו יותר משל תורה, זה במקום ששייך לקנוס כדי לעשות סייג לדבריהם, אבל כאן מסברה אין לקנוס להוסיף חומש. אלא שכך גזרה התורה בתרומה דאורייתא, אז מדוע נחייב גם כך מדרבנן? מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, אומר רב נחמן בשמו של שמואל, המאני משנתנו כשיטת מי היא? כשיטת רבי מאירי. ואמר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. אף שרבי מאיר סובר שחוששים למיעוט, במסכת יבמות דף סמך א' עמוד ב', מחמת שמצרפים את חזקת האיסור למיעוט, ולדבריו גם כאן לכאורה יש לסמוך מיעוט שאין 120 לחזקת טבל ויהיה בזה חשש דאורייתא. מכל מקום אומר כאן שמואל לגבי דמי, שאף לרבי מאיר איסורו הוא רק מדרבנן. זאת כיוון שכאן שייך לומר שהתבועה מעולם לא התחייבה במעשרות, כיוון שהכניסה לבית במוץ שלה ונפטרה ממעשרות, ואין כאן חזקת איסור. ועוד, שאין להחזיק שום אדם ברשע ולומר שהוא לא איסר מחמת המיעוט שאין מעשרים. כך מסבירים התוספות במסכת בכורות דף חף עמוד א' דיבור המתחיל ויבא את אימה. ומביאה הגמרא אצלנו ראיה לכך מברייתא. שמה? שהמשנה שלנו היא שיטת רבי מאיר שאמר שעשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. דתניא, שנינו בברייתא במסכת גיטין דף ה' עמוד ב'. שליח המביא גט אישה ממדינת הים, שעשאו הבעל שליח להוליך את הגט לאשתו, ותקנו חכמים שבעת מסירת הגט יאמר השליח, בפניי נכתב ובפניי נחתם. ולמה? מחלוקת רבא ורבא. למה צריך לומר זאת? לדעת רבא זה משום שאין בני חוץ לארץ בקיאים בכך שצריך לכתוב גט אישה לשמה של האישה המתגרשת בו. וכאשר אומר השליח בפניי נכתב ובפניי נחתם, שואלים אותו אם אכן נכתב לשמה. ולדעת רבא זה משום שאין עדים מצויים לקיימו, וחששו חכמים שמא לאחר זמן יאמר הבעל שהגט מזויף. ומאמינים לשליח כשאומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ששוב לא יערר הבעל, וגם אם יערר לא יקבלו את דבריו של הבעל. אז אם אותו שליח נתנו לה, נתן את הגט לאישה ולא אמר לבפניי נכתב ובפניי נחתם, הגט פסול. ואם הלכה האישה ונישאת לאחר, יוציא יגרש אותה זה שנשאה, והבלת שנולד מהניסויים הללו יהיה ממזר כאשת איש שנישאת לאחר בלא גט. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים אף שלא אמר השליח בפניי נכתב ובפניי נחתם, אין הבלד ממזר. כיצד יעשה השליח כדי לתקן את מה שנתן את הגט שלא כתיקון חכמים? יתלנו לגט ממנה, ויחזור ויתננו לשוב בפני שניים, בפני שני עדים, ויאמר לה בשעה שנותן לשוב, בפניי נכתב ובפניי נחתם. ויועיל הדבר לשיטת רבנן גם לאחר שניסית ולא יצטרך להוציאה. רבי מאיר זה לא יועיל אלא קודם שניסית, כדי שלא יצטרך להביא גט אחר. אבל אם כבר ניסית, לא נראה שיועיל לרבי מאיר התקנה הזו. ואיר את הגמרא עכשיו את דינו של רבי מאיר. שואל את הגמרא הוא לרבי מאיר, וכי משום דלא אמר לה בפניי נכתב ובפניי נחתם יוציא והבלד ממזר? הרי הגט נעשה כהלכתו ונכתב בפני השליח, וכי מחמת שלא קיים את תקנת חכמים לומר זאת בשעת נתינת הגט יהיה הבלד ממזר? עונה הגמרא אין, כן, אף כשעבר רק על תקנת חכמים הבלד ממזר. ורבי מאיר אמר זאת לטעמי לשיטתו. דאמר רב אמנונה משמי דאולה, אומר רב אמנונה משמו של אולה, אומר היה רבי מאיר, כל המשנה בהלכות הגט ממטבע שטבעו חכמים, מהאופן שקבעו חכמים איך לנהוג בגיטין, הגט אינו גט, ואם ניסית לאחר יוציא יגרשן האחר, והבלד הנולד לה ממנו ממזרו. הרי שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. גם אצלנו בתרומת מעשר של דמי סובר רבי מאיר שהחמירו חכמים על האוכלה בשוגג שיוסיף חומש, כדין האוכל תרומת מעשר ודאי שחייב בחומש מן התורה. מקשה רב ששת על תירוצו של שמואל ממשנה שמוכח של רבי מאיר הקלו בדמי יותר מטבל ודאי. מה טיב רב ששת? מקשה רב ששת שנינו במסכת דמי פרק א' משנה ב', מעשר שני של דמי שחיללו על מעות מחללין אותו ממטבעות כסף על מטבעות אחרים של כסף, וכן ממטבעות נחושת על מטבעות נחושת. ומה שהתירו לחלל כסף על כסף ונחושת על נחושת, זה דווקא בשני מיני מטבעות כגון סלע על דינר וכדומה. אבל לפדות על אותו מין מטבע אסור, כיוון שזה חילול שלא לצורך. וכן ממטבעות כסף על מטבעות נחושת, וכן ממטבעות נחושת על הפירות של חולין אף חוץ לירושלים. ויחזור ויבדה את הפירות בכסף, ויעלה את הכסף לירושלים. אילו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים הם רצונם בכך יעלו את הפירות שחיללו את המטבעות הנחושת עליהם, ויוכלו אותם בירושלים, ואין צריך לחלל את הפירות על מטבעות. ומוכיח רב ששת שבמעשר ודאי לא הקלו בדבר הזה. ומי מחללינן, וכי במעשר שני דאורייתא מותר לחלל כסף מעשר שני על נחושת כפי שהתירו בדמי? ואתנן, שנינו משנה במסכת מעשר שני פרק ב' משנה ו', סלע של מעשר שני שחילל עליה פירות מעשר שני, וסלע של חולין שנתערבו ורוצהו להשתמש במטבע של החולין, ואינו יודע איזו סלע קדושה בקדושת מעשר שני ואיזו של חולין, מביא בסלע מעות נחושת, כלומר מעות בשווי סלע, ואומר, כל מקום שישנה סלע של מעשר שני, מחוללת היא על המעות הללו. ומעות אלו נתפסים בקדושת מעשר שני, והסלע שהייתה קדושה יוצאת לחולין בכל מקום שהיא, ובורר את הסלע היפה שבהן, שבין שתי הסלעים שהתערבו, ומחללו מחלל את המעשר שני שבמעות עליה, על הסלע הזו. ונמצא שהסלע השנייה והמעות חולין כבתחילה, רק הסלע היפה קדושה בקדושת מעשר שני. והטעם שצריך להביא מעות נחושת ואין די שיברור את הסלע היפה שבהם, ויאמר, אם היא של מעשר שני הרי טוב, אם לא תהיה הסלע השנייה מחוללת עליה, מפני שאמרו חכמים מחללים אותו את המעשר שני כסף על נחושת מדוחק, בשעת הדחק, כגון באופן זה שאינו יודע איזה מטבע של מעשר שני ואיזה של חולין. אבל גם באופן זה לא יתירו לו לחלל כדי שיקיים כן, שישירם כך, כיוון שביזיון הוא למעשר שני שהפחיתו מכסף לנחושת, וגם שמטבעות נחושת מחלידות, אלא יתירו זאת רק באופן שחוזר אחר כך ומחללן למטבעות של הנחושת על הכסף, אבל לחלל כסף על כסף לא יתירו אפילו מדוחק. מסיים רב ששת הקושייה שלו על שמואל, קטני מיית, על כל פנים כתוב במשנה, שמחללין מטבעות של כסף מעשר שני ודאי, על מטבעות נחושת מדוחק. משמע רק מדוחק אין, רק מדוחק מותר לחלל. אבל שלא מדוחק לא, אסור לחלל. ומדוע בכסף מעשר שני של דמי אומר רבי מאיר שמותר לחללו, על מטבעות נחושת אף שלא בשעת הדחק? על כוחך, שהוא אינו מחמיר בדרבנן כמו בדאורייתא כתירוצו של שמואל, וקשה, מדוע במשנתנו החמיר רבי מאיר בתרומת מעשר של דמי להוסיף חומש כמו ודאי? אמר רב יוסף, מתרץ רב יוסף את קושיית רב ששת, אף על פי שמקל רבי מאיר בפדיונו של מעשר שני של דמי, כיוון שאין איסור בפדיונו, מכל מקום מחמיר הוא באכילתו של מעשר שני של דמי, כיוון שאסור מדרבנן לאוכלו חוץ לירושלים. ומשנתנו עוסקת באוכל תרומת מעשר של דמי, ולכן מחמיר בו רבי מאיר. הוא מוכיח את הדברים שלו מן הברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, שמופיע בתוספתא של מסכת דמי, לא התירו חכמים לחברים, חבר קרוי כל תלמיד חכם, וקרויים בשם הזה חברים, מפני שחברותם זה לזה היא החברות האמיתית, מפני שהיא לשם שמיים, כך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת דמי. אם כן, לא התירו חכמים לחברים המעשרים הכל כדת, למכור דמי שלקחו מעמי הארץ בלא לעשרו, אלא לסיטון בלבד. סיטון זה מי שקונה תבועה מאנשים, הרבה סיטונאי, ומוכר בכמויות גדולות לחנוונים. אם התלמיד חכם מוכר לסיטונאי, התירו לו לתלמיד חכם למכור לו לסיטונאי דמי, וזאת למה? כיוון שכולם יודעים שהסיטונאי קונה מהרבה אנשים ובהם עמי הארצות, וצריך לאסר את מה שקונים ממנו, אז הוא לא מכשיל. כל מי שקונה מהסיטונאי יודע שהוא צריך לאסר. ובעל הבית שיש לו שדה וקנה מעם הארץ תבועה, בין כך ובין כך, בין אם חוזר ומוכר בכמויות גדולות כסיטון, ובין אם מוכר בכמויות קטנות, צריך לאסר לפני שמוכר, כיוון שהקונה סבור שמוכר לו מפירות שדהו, וכיוון שהוא חבר, הוא תלמיד חכם, סבור הקונה שיסר את פירותיו. אלו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, אחד הסיטון ואחד בעל הבית, בין סיטונאי ובין בעל הבית, מוכר בכמות גדולה ושולח לחברו כמות גדולה ונותן לו במתנה, מבלי לאסר, והוא לא חושש שמה יסמכו עליו ויוכלו בלי לאסר. זאת כיוון שכולם יודעים שכשמוכרים בכמות גדולה לא מקפידים לאסר. הרי כשרבי מאיר מחמיר לעניין אכילה שבעל הבית לא ימכור דמי, קודם הפרשת מעשרות. למרות שמדובר בכמויות גדולות, שמה יוכלו באיסור, ולכן גם רבי מאיר מחמיר על האוכל תרומת מעשר של דמי שצריך להוסיף חומש. רבינה מקשה גם הוא ממשנה על תירוצו של שמואל. מה טיב רבינה? ואומר התוספות ראש, זה לא רבינה שהיה בסוף תקופת התלמוד, בתקופת רבשי, שהרי אביי לקמן דן בדבריו, ורבה העריך ימים אחרי אביי כמבואר במסכת כתובות, דף סמכי עמוד א' שפסק מזונות לאשת אביי. וביום שמת רבה נולד רב אשי, כמבואר במסכת קידושין דף עין ב' עמוד ב'. אלא רבינה שלפנינו, רבינה אחר שהיה בזמן רב יוסף. כמו שמבואר במסכת חולין דף ממחת עמוד א'. אם כן, מה טיב רבינה מקשה רבינה שנינו במשנה במסכת דמי פרק אי משנה ג'. חבר, תלמיד חכם הלוקח, הקונה, פת מן הנחתום, והמוכר, הנחתום הזה הוא עם הארץ, ממילא דין הפת כדמי, וצריך להפריש ממנה מעשרות, מעשר מן הפת החמה על הפת הצוננת ומן הצוננת על החמה, ואפילו מדפוסים הרבה מצורות מאפה שונות. והוא לא חושש שמה הפת של אמש היא משל אחד, ושל היום משל אחר. אלו הם דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אוסר. מברר רבי נבי שלמה מובן מה שאמר רבי מאיר שיכול לאסר מן הצוננת על החמה. למרות שפת חמה משובחת יותר מן הצוננת, כי הוא סובר כדי רבי אילאי. ואמר רבי אילאי, במסכת יבומות דף פייטת עמוד ב' וכן במסכת קידושין ובמסכת בבא בתרא ובמסכת תמורה, אומר רבי אילאי, מניין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו בדיעבד תרומה, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק למד ב', ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו, שאם תרימו תרומה מן המובחר שבפירות לא יהיה לכם חטא. משמע, שאם תרימו מן הגרוע שבפירות יהיה לכם חטא. ואם כשמפריש מן הרעה על היפה אינו קדוש, נשיאת חטא למה? מדוע יש כאן עבירה? הרי לא חל כלום, ויחזור ויפריש מן היפה. מכאן, מכך שמבואר שיש חטא בדבר זה ראייה לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה, ולכן יש בזה חטא. וכיוון שאף בתרומת ודאי חלה בדיעבד התרומה, לכן בדמה יתירו לעשות זאת אף לכתחילה. אלא מה שאמר רבי מאיר שרשאי לתרום אפילו מדפוסים הרבה קשה, לאיכו שיש לחשוש שמה הפת של דפוס זה קנה הנחתום מעם הארץ שיפריש מעשרות, והפת של דפוס זה קנה מעם הארץ שלא יפריש מעשרות, ודיל מעטה להפרוש ששמה יבוא להפריש מן החיוב על הפטור, ולא חל שם תרומה על הפירות שיפריש, ונמצא שהם אינם מעשר אלא טבל, והתרומת מעשר שנותן לכהן טבל היא, ומן הפטור על החיוב, ומה שישאר בידו יהיה טבל, כיוון שלא הופרש עליו מעשרות, וכיוון שהוא לא חושש לכך רבי מאיר, מוכח שרבי מאיר לא מחמיר בדמי כמו בטבל דאורייתא, וזה לא כמו תירוצו של שמואל. מברר רביי עכשיו את מהלך הסוגיה, ולבסוף הוא מתרץ את קושיית רבינה. אמר רביי רבי אלעזר שהקשה לאל בדף נ"ה עמוד ב' על משנתנו, מדוע האוכל תרומת מעשר של דמי צריך להוסיף חומש, והוא שאל וכי עשו חיזוק לדבריהם חכמים כשל תורה? שפיר קקש ילי. הקשה קושיה טובה רבי אלעזר. ושמואל שתירץ שמשנתנו בשיטת רבי מאירי שמחמיר בתקנות לרבנן כבדאורייתא, והוכיח זאת שמואל מכך שסובר רבי מאיר שאם השליח לא אמר בפניי נכתב ובפניי נכתם לגבי גט אבלד ממזר, לא שפיר כמשני לי, לא תירץ לו תירוץ טוב. אם כן, הבאי נותן כותרת, הקושייה של רבי אלעזר הייתה קושייה טובה, התירוץ של שמואל לא היה תירוץ טוב. והוא מסביר, דקשה לרבי אלעזר, היה קשה לרבי אלעזר מדוע החמירו בתרומה דרבנן על אף שאיסור אכילת תרומה דאורייתא לזר זה רק בעונש מיטה דבידי שמיים. ומשני לי שמואל, ושמואל תרץ לו שמשנתנו כשיטת רבי מאיר שאמר להחמיר בתקנות דרבנן כדאורייתא על עניין גט, שאיסור אשת איש דאורייתא הוא בעונש מיטת ביידין. ממילא יש לדחות את תירוצו של שמואל ולומר דילמה שייני מיטת ביידין דחמירה, שם השונה הדין באיסור שעונשו מיטת ביידין שחמורו, ולכן החמירו חכמים בתקנות שעשו בו, כמו לגבי גט שפסקו שאבלד ממזר. אבל בתרומה שבדאורייתא העונשה הוא רק מיטה בידי שמיים, שמה לא יחמירו בחכמים בתקנתם. וממשיך הבאי ואומר, ורפששת שיקשה על תירוצו של שמואל מחילול מעשר שני שהקל בו רבי מאיר, לא שפיר כמוטיב לי, לא יקשה עליו קושייה טובה. משום דקאמרי אינו שרבי אלעזר ושמואל אמרו את דבריהם באיסור שבדאורייתא העונשו מיטה. זה מיטה בידי שמיים, וזה מיטה בידי ביידין. ומוטיב רב ששת, ואילו רב ששת יקשה מחילול מעשר שני, שעונש האוכלו חוץ לירושלים בלא חילול, זה רק עובר עליו, ואין עונשו מיטה כלל. דכתיב, נאמר בספר דברים, פרק י' ב', פסוק י' ז', לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהריך. יש לומר שרק בדבר שבדאורייתא עונשו מיטה, עשו חיזוק לדבריהם, אבל בדבר שבדאורייתא הוא רק איסור לב, לא עשו חיזוק. ומכל מקום, למי דמוטיב לפי מה שהקשה רב ששת, רב יוסף שפיר כמשני לה, רב יוסף תירץ לו תירוץ טוב. מה תירץ רב יוסף? שרק כשיש איסור בדבר, כגון באכילת תרומת מעשר, מחמיר רבי מאיר, אבל כשאין איסור בדבר, כגון בחילול מעשר שני ללא אכילה, הוא לא מחמיר. אלא רבינה שמקשה מהלוקח מהנחתום שאינו חושש לעשר מדפוסים הרבה זה על זה, שמה יפריש מן הפטור על החיוב או להפך, עד דמוטיב, עד שהוא מקשה על דברי שמואל מנחתום שהקל בו רבי מאיר, לסייע לה, הוא יכול להביא ראיה לדבריו מדין הלוקח מפלטר שהחמיר בו רבי מאיר. דתנן, שנינו במסכת מאי פרק אי משנה ד', הלוקח מן הפלטר, מי זה הפלטר שקונה כיכרות מהרבה אופים ומוכר אותם לחנבנים ונחתומים הרבה? והפלטר לעניין כיכרות לחם הוא כמו סיטון לעניין תבועה, אז הוא מעשר מן כל דפוס ודפוס, דברי רבי מאיר, כיוון שיש לחשוש שם הדפוס זה הוא מאדם שמעשר, ודפוס זה הוא מאדם שאינו מעשר. הרי שרבי מאיר מחמיר לחשוש להפרשה מהפטור על החיוב גם בדמי. ומסיים הבא יתרוצו על קושיית רבינה, אלא על כורחה מה היית לך למימר, מה יש לך לומר כדי לתרץ את הסתירה בין לוקח מנחתום ללוקח מפלטר, שפלטר מתרי תלת אגב רזבין, קונה משניים ושלושה בני אדם שונים, ויש לחשוש שאחד מעשר והשני לא, לכן צריך לעשר מכל דפוס לחוד, ולכן הוא לא יקשה מפלטר. נחתום נמי, הטעם שאין מחמיר בו רבי מאיר לעשר מכל דפוס לחוד, משום דמיחד גב ראו זווין, שהוא קונה מאיש אחד, ופעמים שאותו אחד אופה את הלחמים בדפוסים שונים. אבל אין לחשוש בזה שם הזה מאוסר וזה לא, אלא או הכל מאוסר או הכל לא מאוסר, ואין כאן מן הפטור על החיוב כלל, ולכן בזה מקל רבי מאיר. ואילו רבין היה ענה על כך, שיש לחלק בנחתום לפלטר, שבנחתום מתיר לעשר מדפוס על חברו, כיוון שיש רק חשש אחד שמא חילק את הדפוסים מחמת שלקח משני אנשים, אחד מעשר ואחד לא. אבל בפלטר הוא עושה רבי מאיר, כיוון שיש לחשוש שמא לקחה מנחתומים שונים. וגם אם לקח מנחתום אחד, יש לחשוש שמא הנחתום הזה עפה בדפוסים שונים, מחמת שלקח את הקמח מאנשים שונים. ולכן הקשה רבינה, מדוע לא עשו חיזוק לדבריהם במקום שיש כזה ספק איסור. רב החולק על הבאי ומיישב את הירוצו של שמואל, רב אמר שמואל שתירץ את קושייתו של רבי אליעזר, והוכיח משליח הגט ששיטת רבי מאיר שעשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, שפיר כמשני לי, תירץ לו תירוץ טוב. ואין להקשות כמו שהקשה הבאי שרבי אלעזר מדבר על תרומה שעונשה ומיטה בידי שמיים, ושמואל מדבר על אשת איש שעונשה ומיטת בידין, משום ששם מיטה בעולם, שם עונש של מיטה בעולם, ואין לחלק בין מיטה בידי שמיים למיטת ביידין, ומכך שרבי מאיר מחמיר בגט שהוא במיטת ביידין, זוהי ראיה שגם בתרומה שאומנם היא רק במיטה בידי שמיים, גם רבי מאיר מחמיר שם. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף נ"ו עמוד א'. במשניות הקודמות התבאר מתי יש דיני הונאה וכמה הוא שיעור ההונאה. במשנה שלפנינו התבאר באילו דברים לא נאמרו דיני הונאה, ואגב כך תביא המשנה דינים נוספים שהתמעטו בדברים הללו. אומרת המשנה, אילו דברים שאין להם דיני הונאה. לאל בדף נון עמוד ב' התבהר שהונאה בשיעור שישית מהמקח אינה מבטלת את המקח, אלא המענה חייב להחזיר למתענה את ההפרש, ואילו הונאה בשיעור גדול משישית מבטלת את המקח. לכמן בדף נון זין, תדון הגמרא, האם האמור במשנתנו שבדברים אילו אין הונאה נאמר רק בהונאה בשיעור שישית שאין המענה חייב להחזיר את המעות? או שגם בשיעור גדול משישית חידשה משנתנו שאין המקח בטל. יש לדון במה שאומרת המשנה שאין דין הונאה לדברים הללו, אם כוונתה רק שאין חיוב להשיב את הפרש הממון של ההונאה, אבל הדבר כלול באיסור התורה של הונאה, או שהתמעטו דברים אלו גם מעיקר איסור הונאה. אם כן אומרת המשנה, אלו דברים שאין להם דיני הונאה, העבדים, המוכר או קונה עבד כנעני, והשטרות, שטרות חוב הנמכרים לאחרים כדי שיגבו בהם את החוב, והקרקעות וההקדשות. גזבר שמחר חפץ של הקדש או אדיוט שמחר קורבן עולה שלו שנפל במום ואי אפשר להקריבה. בכל אלו אם הייתה הונאה אין הממון חוזר למתענה, בין אם מתענה המוכר בין אם מתענה הלוקח. אגב כך שהובאו הדברים הללו שממועטים מהונאה, מביאה המשנה דינים נוספים שהתמעטו מהם. וכן אין להם לדברים הללו שנמנו ברישה של המשנה דין תשלומי כפל אם נגנבו, וגניבה בקרקע נעשית על ידי השגת גבול, ולא תשלומי ארבעה וחמישה, שאם גנב מהקדש שור או חוסה וטבחם או מחרם, אינו משלם ארבעה וחמישה שחייבה התורה בגונב מהדיות. אומרת המשנה דין נוסף שומר חינם שקיבל לשמור דברים אלו וטוען שנגנבו ממנו, אינו נשבע שלא פשע כפי שחייב כל שומר חינם לאישבה. והראשונים חולקים האם התורה מייתה בדברים הללו רק חיוב שבועה בשומר חינם, או גם חיוב תשלומים כשידוע שפשע. וכן אומרת המשנה נושא שכר, שומר שכר, על דברים אלו אינו משלם אם נגנבו או עבדו ממנו, כפי שכל שומר שכר חייב לשלם. ועכשיו מביאה המשנה מי שחולק על דין הונאה בהקדש. רבי שמעון חולק על הדין האמור ברישא שאין הונאה בכל ההקדשות, ואומר שיש חילוק בסוגי ההקדשות. אם הם קודשים שהוא חייב באחריותן, כלומר שאם יובדו או יגנבו, יתחייב להביא במקומם קורבן אחר, והיינו באופן שנדרו להביא קורבן היה בלשון הרי עליי עולה, והדין הזה יתבהר במשנה במסכת קינים, איזה הוא נדר, האומר הרי עליי עולה, ואיזו היא נדבה, האומר הרי זו עולה. מה בנדרים לנדבות? אלא שהנדרים שמתו ונגנבו חייבים באחריותם, ונדבות שמתו ונגנבו אין חייבים באחריותם, הוא לא צריך להביא חליפי הקורבן שנגנב או נאבד. ממילא כשאדם נודר על קורבן ואומר הרי עליי עולה, הרי קודשים אלו נחשבים כממונו, והם בכלל איסור התורה לענות איש את עמיתו, ולכן אם נפל בהם מום ואפשר למוכרם, יש להם דין הונאה ככל ממון אדיוט. וכמו כן חולק רבי שמעון על תנא קמא בדין תשלומי כפל וארבעה וחמישה, וסובר רבי שמעון שבקודשים שחייב באחריותם ונגנבו יש תשלומי כפל, ואם טבח או מחר יש תשלומי ארבעה וחמישה, כמה מבואר במשנה במסכת בבא קמא דף ע"ד עמוד ב', וכמו שביארה הגמרא שם שיש את החיובים הללו. ואילו קודשים שאינו חייב באחריותם שהקדישם בלשון הרי זו עולה, ואם יובדו אינו חייב להביא קורבן אחר, אינם חשובים כממון אדיוט אלא כממון הקדש, ואין להם דין הונאה. מביאה המשנה מחלוקת לגבי דברים נוספים, האם יש בהם דיני הונאה. רבי יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה או בהמה ומרגלית, אין להם דין הונאה. והטעם, תבהר הגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד ב', אין הונאה בספר תורה לפי שאדם קונה ספר תורה ללא קצבה, ובבהמה ומרגלית, הטעם, כיוון שאדם חפץ לזווגן במתאים להם, וכגון, בבהמה אדם חפץ לזווג בהמה שיפה לחרישה בדומה לה, ומחמת כן שווה לו לשלם עליה גם יותר מערכה האמיתי. אם כן, אומר רבי יהודה, גם מי שמוכר ספר תורה או בהמה ומרגלית, אין להם דין הונאה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא אמרו בכלל הדברים שאין להם הונאה, אלא את אלו שנשנו ברישה של המשנה, והם עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף נ"ו עמוד א' וסופה בדף נ"ו עמוד ב', וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי להיום. לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, על דפינו היומי הלא הוא דף נון ה' ממסכת בבא מציעא. שאלה ראשונה, מה ההבדל בין פדיון הקדש ראשון לפדיון הקדש שני? שאלה שנייה, אילו דברים שיעורם בפרוטה לפי התנא של משנתנו? שאלה שלישית, מי צריך להוסיף חומש? שאלה רביעית, מה דינו של האוכל תרומת מעשר של דמי? שאלה חמישית, המביא גט ממדינת הים ולא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, מה הדין? את התשובה אנחנו מחפשים בתוספות. והשאלה האחרונה על דף נון ה', המחלל פרוטות נחושת על מעשר שני של פירות, מה יעשה בפירות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י"ט בחשוון תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נ"ה ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כ' בחשוון תשע"ז, ונלמד את דף נ"ו ממסכת בבא מציעא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.